אז להזכיר לכולנו, אנחנו מחר בערב, יום ראשון בערב, נחוג עם כל עמנו ישראל את חג הסוכות. אחד הכינויים של חג הסוכות זה חג השמחה. יש לנו את כל הסיבות הכי טובות, אני רוצה לקוות לכולנו, לשמוח, ולכן אני כל כך אוהב את החג הזה. זה אמור להביע את מה שישוע שם בלב של כל אחד מאיתנו. שמחה שלא קשורה בשום דבר, מלבד דבר אחד שאני אפרט עליו בהמשך. לא קשורה לשום דבר. שמחת ישוע בקרבנו. אז אני מציע שנפטר בויקרא פרק כ' ג' ונקרא את הפסוקים על החג הזה, חג הסוכות, בעמוד 195 בברית החדשה, בתנ"ך, סליחה, ויקרא כ"ג בפסוק 33, נקרא ארבעה פסוקים עד 36, עמוד 195 בתנ"ך. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, ב-15 יום לחודש השביעי הזה, חג הסוכות, שבעת ימים לאדוני. ביום הראשון מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו. שבעת ימים תקריבו אישה לאדוני. ביום השמיני מקרא קודש יהיה לכם, ויקרבתם אישה לאדוני, עצרת היא. כל מלאכת עבודה לא תעשו. אז אנחנו קראנו כעת ארבע פסוקים בקצרה על חג הסוכות, כפי שהוא מובא לנו בתורת משה. והייתי רוצה לגעת במספר נקודות בהקשר למה שקראנו כעת. נשים לב שהחג הזה חל שבעה ימים, ומיד אנחנו נזכרים בחג נוסף, שגם הוא מתרחש במשך שבעה ימים, זה חג המצות. ונשים להם שהמספר 7 נכון גם לחג הסוכות וגם לחג המצות, ולא במקרה 7 הוא מספר שלם. אני מקווה שכולנו מבינים ומכירים את הנושא של מספר שלם בדבר אלוהים, משהו שמכיל את הכל. ובהמשך הלימוד אני אסביר איך המספר 7 באמת משלים את כל ההבנה הרוחנית שלנו לגבי כל מה שמתרחש בעולם שלנו וימשיך בנצח כשישוע ייקח אותנו למלכותו הנצחית. אז סוכות הוא חג עם שבעה ימים שבאמת, כפי שקראנו, אנחנו מצווים בו לעשות זה לכבוד אלוהים ולפני אלוהים. אחד הדברים שכל כך עצוב היום בימינו, אנחנו חיים בתקופה הזאת, שרוב העם שלנו, רובו לחלוטין מתעלם מאבינו שבשמיים. אני כבר לא מדבר על ישוע האדון, שזה באמת חסד שניתן רק לאלה שניתן להם אור מיוחד, כפי שפולוס, לפי בחירת החסד, אבל ככלל רוב העם שלנו היום מתעלם מקיום אלוהים. וכשאני חושב על כל חגי ישראל שההמונים חוגגים, זה סיבה לאכול, לשתות, לבלות, ובזה מתחיל ונגמר החג שלהם. כמה אנשים בעם הזה מגשים את הצורך הפנימי לפנות אלוהים ולהודות לו על חסדו, על רחמיו, על ברכו. כמה אנשים בעם שלנו, אנחנו היינו אומרים להיות עם אלוהים, בושה וחרפה, זה העם שלנו. פשוט בושה, אין לי מילה אחרת. עם הזה היה צריך ממש לפנות אל אלוהים בשמחה ובתחינה שהוא ימשיך לתת חסד ורחמים. ועם שלנו כל כך רחוק מאבינו שבשמיים. ולכן החגים לא נותנים שום מסר בריא לעמנו ישראל. אכילה שתייה, לבלות כמה שיותר, לתת לנפש את כל התאוות והסיפוקים שלה, ולהתעלם מאבינו שבשמיים. אני רוצה לקוות שלפחות אנחנו המאמינים האמיתיים יודעים באמת להפיק מכל חג, מכל מועד, את הדבר הנכון והאמיתי, ולהודות, באמת להודות לאלוהים האב, לישוע בן, מעומק הלב, על הברכה והחסד שמושים מכל אחד מאיתנו. דבר נוסף שאני רוצה להדגיש בסוקים שקראנו, שימו לב, זה שבתון ומקרא קודש. שבתון פירושו לא לעשות כל מלאכה, פשוט כל המלאכה שאנחנו עושים בחולין ביום יום, אנחנו אומרים להפסיק איתה בכל ימי השבתון, כולל בכל השבתות שאנחנו כל פעם מזכירים, כל שבוע, כל שבעה ימים. אבל לא מספיק רק לנוח, שזה מאוד חשוב ומאוד חיוני לנו כולנו, לא פחות חשוב לנצל את השבתון הזה למקרא קודש. תראו, אנחנו כל פעם חוזרים על האמת הזאת ולא נפסיק לחזור עליה, משום שאני לא בטוח, שכולנו לוקחים את הנושא של לימוד דבר אלוהים, שקידה, תפילה והגות באופן הראוי. אני לא בטוח. אני חוזר ואומר, כמה חשוב להפיק באמת מכל ימי השבת והחג והמועדים זמן משמעותי. אני לא נוקף כמה שעות כל אחד שיעשה לפי אמונתו, אבל באמת באמת להתמלא ברוח, במחשבות, להגות, לשקוד, באמת שזה ייתן לנו כוח רוחני אמיתי. איך נאמר? את אשר למעלה יהגה לבבכם, לא את הדברים של העולם הזה שביום יום לצערנו לא פעם מעסיקים אותנו ומלווים. לא, לא בזה שיהיה השכל והלב שלנו, בפירוש לא. במה שאלוהים רוצה שאנחנו באמת נהגה ונאפשר לרוח הקודש לדבר אלינו באופן אישי בזמן שאנחנו לבד, כדי שיוכל לבחון אותנו ולגנות לנו את צפונות ליבנו, אולי לתקן, לשנות דברים שונים. זה תלוי בנו להקדש את הזמן לכך. זה לא יהיה מעצמו. אנחנו צריכים לפנות את הזמן. ולהבטיח, אין יותר טוב מימי השבת והחג לתת זמן מאוד מאוד משמעותי לגדילה הרוחנית שלנו. אני עשיתי חשבון, כ-60 יום בשנה, זה זמן מאוד משמעותי עבורנו כולנו, לנצל אותו כמו שצריך, כדי לגדול ולהתחזק באופן רוחני. הדבר הנוסף שהזכרנו זה הקרבת אישה. אנחנו היום חיים בתקופה שאנחנו לא מקריבים קורבנות כבר. כ-2,000 שנה אין הקרבת קורבנות. בית המקדש נחרב, וכל הנושא הזה של הקרבת קורבנות נפסק לחלוטין. כפי שניגע בזה בהמשך, במילניום אנחנו מאמינים ששוב תתחדש הקרבת הקורבנות. אבל בנושא הזה אני רוצה שנקרא פסוק אחד בכל זאת, באל הרומים, פרק י"ב, פסוק אחד בעמוד 296 בברית החדשה, בנושא הקורבן, עמוד 296 בברית חדשה. ואתה, הנני מזהיר אתכם אחי ברחמי אלוהים, אשר תשימו את גוויותיכם קורבן חי וקדוש ונרצה לאלוהים, והייתה זאת עבודתכם השכלית. נכון, אנחנו היום לא יכולים להקריב קורבנות באופן שהוקרבו בתקופה הישנה. אבל מסתבר כשאנחנו יכולים כולנו, ללא יוצא מן הכלל, להקריב קורבן מאוד מיוחד, להקריב את עצמנו כקורבן חי לפני אבינו שבשמיים וישוע אדום. ואני מציע לכל אחד מאיתנו שמקשיבים למה שאני אומר, להתבונן על עצמו ופשוט לשאול את עצמו, האם יש לי את האומץ, וצריך כאן אומץ וכנות, לומר על החיים שלי שאני מנהל אותם כקורבן חי. באמת, קורבן חי. פולוס אומר את זה בצורה כך תמציתית ויפה. עם המשיח נצלפתי, ואין עוד אנוכי החי, הוא חי בקרבי. קצר ולעניין, אני כבר לא חי, פשוט לא. הוא חי בקרבי. כמה מאיתנו באופן אמיתי מסוגלים לומר את המשפט הנפלא הזה כעדות לכל צורת החיים שלהם בעולם הזה? לא משהו בומבסטי מזויף, משהו אמיתי, אמיתי באמת. ואני, על הנושא הזה, אתה יודע, אפשר לדבר שעות, אני אגיד זה מאוד בקצרה ולעניין. להבנתי, כדי שנוכל לומר את האמת הזאת בצורה הכי כנה, מה נדרש מאיתנו? שכל מה שאנחנו עושים וכל מה שאנחנו נמנעים מלעשות, הכל בכל תחומי החיים שלנו ללא יוצא מן הכלל, נעשה במצפון נקי לחלוטין ותוך רצון וכוונה אמיתית להביא כבוד לאבינו שבשמיים וישוע. אבל הכל, פשוט הכל. אני אמרתי, אנחנו לא משאירים בחיים שלנו פינות אפלות, מכוערות, מגעילות, שעלולות לחבל בקורבן שלנו. אתה יודע, אלוהים ביקש להביא לו קורבנות תיאורים לחלוטין. אם יש תומעה בחיים שלנו, איך אנחנו נוכל להקריב את עצמנו לפני אלוהים? הוא לא מסוגל לקבל קורבן שהוא תמה, שהוא מלוכלך, שהוא מזוהם. הוא לא יכול, הוא לא מוכן. אנחנו צריכים לבוא אליו נקיים וטהורים עם כל הלב. ואז הוא יודע לקבל את הקורבן שלנו ולהתבשם מהחיים שלנו. לא משהו מלאכותי, משהו אמיתי. ואני מאחל לכל אחד מאיתנו לחשוב היטב על הפסוק הזה כשהוא לבד, לבדוק את החיים שלו לפני אלוהים. עד כמה אני חי את האמת הזאת, יום אחרי יום, בכל צורת החיים שלי, בכל ההתנהלות שלי. אני כבר לא חי. אני שמתי איקס על כל הרצונות, על כל השאיפות, על כל התוכניות, על הכל שמתי איקס. דבר אחד, אלוהים תכוון ותדריך את חיי בעולם הזה. ותעזור לי, תעזור לי, המסכן, החלש, האומלל, להביא לך כבוד. תעזור לי. אנחנו לא מתיימרים בכוח שלנו לעשות את העבודה. אבל עם רצון טוב, אלוהים יפעל דרכנו ויפעיל את חיינו. כדי שבאמת נהיה ריח ניחוח לפניו. ויום יבוא, הוא גם ישתף אותנו במלכותו הנצחית. אני עושה את הכל היום מאוד בקצרה, משום שיש לנו הרבה דברים לדבר. הדבר האחרון שמוזכר בפסוקים שקראנו זה העצרת, שבקשר לחג הסוכות חל ביום השמיני, כלומר לאחר שבעת ימי הסוכות. בדבר אלוהים יש לנו התייחסות לשני ימי עצרת, מי שזוכר. העצרת הראשונה שמוזכרת זה בחודש ניסן, מה שקרה בחג המצות, ביום השביעי של חג המצות נקרא עצרת. וכאן אנחנו קוראים שביום השמיני שלאחר חג הסוכות גם מתקיים יום שנקרא עצרת, ללא שום הסברים מיוחדים על המהות, על המשמעות של היום הזה. אנחנו מבינים שלכל אחד מהעצרות האלה הוא מהווה סמל מאוד מיוחד, סמל רוחני, ואני אומר את הדברים מתוך ההבנה של האמת של דבר אלוהים. זה לא כתוב בשום מקום בצורה חד משמעית ומפורשת, אני רוצה להיות מאוד מדויק במה שאנחנו אומרים, אבל כך ניתן להבין את האמת הזאת על סמך כל מה שאנחנו מבינים מדבר אלוהים, ואני אסביר את עצמי בדקות הקרובות. אנחנו יודעים שאבינו שבשמיים באמצעות ישוע אדון ברא את העולם בשישה ימים. אני מדיש שישה ימים של 24 שעות, ולא המפץ ולא כל השטויות ולא כל הזבל הזה של בני אדם. שישה ימים ישוע ברא את העולם, נורא פשוט במושגים שלנו, ממש שישה ימים. ביום השביעי ישוע נח, הוא ברא את העולמות, את כל היקום הזה, האדון. ביום השביעי הוא נח. שהדבר אלוהים מגלה לנו שלפני אלוהים אלף שנה זה כמו יום אחד, ויום אחד כמו אלף שנה. זה מה שכתוב בדבר אלוהים. ומהחיבור המיוחד הזה, מה אנחנו יכולים להבין ולהסיק? כמו שישוע ברא את היקום בשישה ימים, גם העולם הרגיל שאנחנו רגילים לחיות בו אמור להתקיים במלכותו הרגילה השגרתית 6,000 שנה. אני חוזר, זה לא כתוב מפורש, אבל כך ניתן להבין. וכשאני חושב על הזמנים שבהם אנחנו חיים היום, הכל נורא מתאים ומסתדר, זאת האמת. יש הקבלה מאוד יפה בין שישה ימי הבריאה ובין 6,000 שנה שהעולם אמור להתקיים במתכונת הרגילה שלו. ביום השביעי ישוע נח, הוא כבר סיים את המלאכה של הבריאה. ועבורנו היום השביעי הוא סמל לתקופת שלטון המשיח בין האלוהים הבורא, שנח ביום השביעי מהבריאה. הוא יופיע בעולם שלנו כמלך המשיח, כבן אלוהים חיים, ומירושלים הוא ימלך על כל העולם, והייתי אומר על כל מה שישאר כשהוא יבוא. דבר היום מלמד אותנו שנכון הוא לפנינו עוד תקופה של מלחמות כבדות מאוד, הרבה מאוד דם ישפך אין מאמנו ישראל ואין מיתר העמים. אפשר לדבר על זה שעות עכשיו, וזה לא הכוונה. ואז תתחיל התקופה הנפלאה ביותר של שלטון המשיח עלי אדמות. וגר זאב עם כבש ונמר עם דיר בץ, ועם ישראל שוב יהיה ראש לעמים. מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים. לא הזוהמה שיש במדינה שלנו בתקופה האחרונה, לא מצעדי גאווה מטונפים ומגעילים ומכוערים, לא. העם הזה ישוב למקום שהוא היה צריך להיות מקדם, אור אמיתי לעמי העולם. כשישוע האדון ימלוך בירושלים, והאמונה והתקווה שלי עבורנו כולנו שאנחנו נהיה שותפים לשלטון שלו. שישוע אדון ימצא כל אחד מאיתנו ראויים למלוך איתו בתקופת האלף שנה של המילנו בעולם הזה. בשביל זה אנחנו חיים, אני רוצה לקוות. בשביל זה, זה מה שיבוא אחרי זה. בשביל זה אנחנו חיים, למלוך יום אחד עם האדון. אין לנו מטרה, אין לנו שום שאיפה אחרת ביקום. זה כלום, אפס, אחד. אחד. למלוך איתו. וכדי למלוך איתו, אומר פולוס, צריך גם קצת לסבול איתו. קצת לסבול איתו. סוגים שונים של סבל. חלק מהסבל זה התכחשות לכל הרצונות של הנפש שבקרבנו, לצלוב אותה, למנוע מנה, לקצץ אותה, בלי חשבון, כדי למצוא חן לפני אבינו שבשמיים. לא לתת לשום דבר מדברי העולם לחדור לחיים שלנו ולהשפיע עליהם. ולא פחות חשוב בכך, שאנחנו באמת נתמלא בכוח ובגבורה של רוח הקודש, שנהיה כלים בידיים שלו, וברצון אלוהים לפי תוכניתו. ואני אומר את המשפט הזה על דרך החיוב, שיהיה לנו גם זכות מיוחדת לסבול למענו, לא רק בנפשנו מההתכחשות, לפי רצון אלוהים, מצד התנגדות, התקפות של אנשים שונים מולנו בעולם. יש אנשים בעולם במקומות שונים בימינו שמשלמים בחיים שלהם עבור הנאמנות לישוע. אני רואה בזה זכות מיוחדת, באמת זכות מיוחדת, ושיהיה לו את הזכות לחיות למענו, ואם צריך גם לשלם כל מחיר עד מוות, שום שראוי לכך שאהבתנו אליו תהיה ללא גבולות, ללא גבולות, טוטלי. הוא ראוי לכך אחרי מה שישוע האדון עשה עבורנו ולמעננו כשאנחנו היינו למטה למטה. אז היום השמיני, העצרת שבא לי אחר חג הסוכות, הוא מסמל את התקופה שבא אחרי המילניום. נזכור שחג הסוכות זה החג האחרון לחגי ישראל, ואז הכל נגמר, ואז מתחיל הנצח. הנצח יתחיל. זה מה שאלוהים מכיל לנו. אני אוהב את המשפט של ישוע, הוא אומר, אני הולך להכיל לכם מעונות. מעונות. זה מה שישוע הכיל לנו. לכל אחד מאיתנו. לנצח. זה האמונה שלנו. זה התקווה שלנו. זה קביעת חיינו. יום אחד. להימצא איתו במלכותו. בכבוד ותפארת. שלא יגמרו לנצח. לעולמי. וכעת אני רוצה שנמשיך ונקרא בויקרא מפסוק 39. אך ב-15 יום לחודש השביעי, באוספכם את תבואת הארץ, תחוגו את חג אדוני שבעת ימים, ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר וכפות מרים וענף עץ אבות וערבי נחל, ושמחתם לפני אדוני אלוהיכם שבעת ימים, וחגותם אותו חג לאדוני שבעת ימים בשנה, חוקת עולם לדורותיכם. בחודש השביעי תחוגו אותו. בסוכות תשבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות.
למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציא אותם מארץ מצרים. נשים יש פסוק 39 שכתוב באוספכם את תבואת הארץ. אחד השמות או הכינויים הנוספים לחג הסוכות, מי שיודע, זה חג יאסיף. זה התקופה שבה אוספים את כל היבול, את כל מה שגדל, הכל נאסף בתקופה שלנו. אנחנו אומרים לקראת הסתיו יתחילו לרד גשמים, וזה חג יאסיף בין כל יתר המאפיינים שלו. ובאותו חג יאסיף אלוהים ציפה שעמנו יביא מארבעת המינים כפי שמכונים לפניו לשמוח ולהודות לו על ברכותו. אני אמרתי שלצערנו רוב עמנו לא יודע להודות לאלוהים. אני מעיר שיש דתיים מסוימים שלפחות גם למרות שלא מכירים את ישוע, הם בדרכם, חלקם מתוך עיוורון, עובדים אותו בדרכם בלי להכיר את האדון, לצערנו. ואני אומר שיש חלק מעמנו לא גדול שכן יודע להודות ולהוקיר תודה לאבינו שבשמיים על ביכותיו, על חסדו. יש כאלה, לא מאוד רבים, אבל יש, אבל אין הרבה. והעם שלנו צובה להודות, כפי שקראנו, באופן מיוחד על הברכות הגשמיות החומריות על פרי האדמה. זה מה שהעם שלנו צובה. כשאני חושב עלינו, על מה עלינו יש להודות, אז אני אומר נורא פשוט, אנחנו שייכים לקבוצה של אנשים בעולם שהשמחה שלנו היא אלפי אלפי מונים יותר גדולה, יותר משמעותית, יותר מלאה מהשמחה שאבותינו הצטוו לסמור בתקופה שלנו. וכל זאת למה? הם סמכו על הברכות הגשמיות שאלוהים נתן להם. אנחנו אמורים לסמוח בראש וראשונה על הברכות הרוחניות, על הנוכחות שלו של אבינו שבשמיים בקרבנו, מעבר לכל יתר הברכות שלא נגמרות בחיים שלנו. אני יכול להעיד, לא נגמרות. יש מישהו מאיתנו שחסר לו משהו שיקום ויגיד? אני לא מכיר. כל הצרכים שיש לנו בעולם, אלוהים מספק מעל ומעבר, בכולם. ללא יוצא מן הכלל. ללא יוצא מן הכלל. אלוהים מלא מלא, ממלא את חיינו בברכה שלא נגמרת. אבל אני אמרתי ואני חוזר, כל הברכות הגשמיות, זה כעין וכאפס לעומת הנוכחות שלו בנו. השמחה, השלום, התקווה, החיה. קחו את האדם שיש לו את הכל בעולם הכל, מיליארדר, מולטי מיליארדר, מה מצפה לו? מה מצפה לו ללא אלוהים וישוע? לסבול לנצח באש גיהנום, לנצח. אדם כזה יכול לסמוך? אני באמת שואל, יש לו סיבה לסמוך? שהוא בעולם הזה כמה עשרות שנים נהנה לשעה מתענוגות החטא? לנו יש סיבה אמיתית לסמוך? כבר בעולם הם מרגישים את הברכה ואת החסד ואת הנוכחות שלו בחיינו, והרוח שלו בקרבנו נותן לו את כל הביטחון שאנחנו נחיה ונמלוך איתו לנצח. לנצח נחיה עם האדון, עם כל הקדושים. רוחו שבנו מידע על כך. ולכן לנו יש סיבה אלפי מונים יותר לשמוח ולהודות לו על ביחתו האינסופית בחיים של כל אחד. ובכל זאת, אני אוסיף דבר אחד מאוד חשוב. תראו, להבנתי, יש סיבה אחת מוצדקת שבגינה או בגללה השמחה שלנו לא אמורה להיות שלמה. והשאלה היא מה הסיבה. אז מישהו יגיד, אולי ניסיונות כאלה ואחרים, אולי התקפות כאלה ואחרים של השטן עלינו. ואני באמת שואל, האם השמחה הרוחנית שלנו אמורה להיפגע מניסיונות שונים או קשיים שונים? אני באמת שואל. תראו, לפי הניסיון שלי, יש דברים שאני יכול בכל זאת להעיד מחיי. אין דבר בעולם, אין דבר בעולם, אין קושי בעולם שיש בו כדי לפגום בשמחה שלנו מבחינה רוחנית, אני מדגיש. אין, פשוט לא קיים. כולל כאבי תופת בגופנו, תופת ממש, זה לא אמור לפגום בשמחה הרוחנית שלנו, הייתי אומר להפך. לפעמים דווקא ברגעים האלה, שמחתנו הרוחנית מגיעה לפסגה, זה לפחות הניסיון שלי, בצורה לא רציונלית. הגוף סובל, באיזשהו מובן גם הנפש מתענה מהסבל הזה, אבל השמחה הרוחנית, זה פשוט פלא, זה פלא אמיתי למי שחווה וחווה, זה באמת פלא. אין איזה שום קשר לקשיים הפיזיים, הנפשיים, שאנחנו יכולים לעבור בעולם, לכבוד אבינו שבשמיים, ברצון שלו, בתוכנית שלו. אבל אני חוזר ואני אומר, יש דבר אחד, נורא מצער, שעלול לחבל בשמחה ובשלום שלנו. נאמר לנו, לא להעציב את רוח הקודש. ואם כתוב שעלינו להימנע מלהעציב את הרוח, זה אומר שאנחנו עלולים בגלל התנהגויות שונות, בגלל מחשבות שונות שעותים ללב שלנו לחשוב ולפעול, להעציב את רוח אדוני. זה דעתי הסיבה היחידה שבגינה מאמין צריך להגיש לא טוב עם עצמו, שבאיזושהי דרך הוא הציב את רוח אלוהים בקרבו. תראו, ישוע מלמד אותנו שמהלב שלנו עלולות לצאת מחשבות שמתמעות אותנו. מהלב. מחשבות של כל מה שייך למין, סוגים שונים, מחשבות של מין שעלולות לטמא אותנו, מחשבות של קנאה, מחשבות של שנאה, מחשבות של גאווה. המחשבות האלה, שזה המקור שלהם, תאוות הבשר השליות שקיימות בנו, עלולות לגרום לנו פשוט לעשות דבר נורא מצער, נורא מעציב, להציב את רוח הקודש. אנחנו מבינים על מה מדובר? אנחנו עלולים עם חוסר תשומת לב רוחנית מספקת להיות מופעלים לידי כוחות לא טובים שקיימים בקרבנו, וממש, ממש, ממש לפגוע בישוע, ברוח הקודש, בהתנהגות שלנו. זה פשוט היום ונורא, אני אמצא במצב הזה. זה מרחיק אותנו ממנו. פולוס אומר, אל תיתנו מקום לשטן. מאמין עלול לתת מקום לשטן בחייו. נבין את זה. אלוהים לא מקיף אותנו במין בועה שאנחנו סטרילים, לא. עלינו מאוד 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 להתאמץ כדי לשמור על הניקיון הפנימי שלנו, שנהיה ראויים להיות היכל של רוח הקודש, במלוא התפארת של היכל קדוש וטהור. אז עלינו מוטלת אחריות על כל מעשה לא נכון, על כל מחשבה לא נכונה, על כל ראייה לא מדויקת. ניתן דין וחשבון יום אחד. אני אמרתי, לא רק על המעשים, גם על המחשבות. גם על המחשבות הכי נסתרות, שנובעות ממקום לא טוב ולא נקי, עליהן ניתן דין וחשבון. חובתנו ואחריות שמוטלת עלינו כולנו, לשמור את עצמנו נקיים. ואם אנחנו מזהים משהו לא טוב שמפעיל אותנו, לשנוא אותו. אני אחזור על המילה הזאת 1,000 פעם, לשנוא אותו. לא לרחם עליו, לא להבין אותו, לא למציא כל מיני הסברים מלומדים, לשנוא אותו. יש רק דרך אחת לטפל בחטא, ברוע, בגול נפש שבקרבנו, לשנוא אותו. זה כתוב מפורש לטיטוס, זאת אומרת, לשנוא את תאוות הרע, העולם הזה, תאוות הנפש. וכשאנחנו שונאים משהו, הוא כבר לא חלק מאיתנו. הוא לא יכול להפעיל אותנו, באמת שונאים אותו. ועם הכוח של הרוח בקרבנו, אנחנו אמורים להילחם ולנצח. ואני אומר ואני חוזר, יש לנו את כל הסיבות שבעולם לשמוח על כל הברכות של אבינו שבשמיים וישוע אדון, כשבראשן הברכה הרוחנית. חובתנו, חובתנו לשמר את השמחה ואת השלום הזה עם מצפון נקי, עם לב נקי, כדי שקרבתו אלינו לא רק שלא תקטן, רק תלך ותתעצם, ואנחנו נהיה משופעים, משופעים, מאושרים בשמחה שעולה על גדותיה, ואי אפשר, אי אפשר לעצור אותה כשהיא ממלאת אותנו ומפעילה אותנו. הנקודה הנוספת שהזכרנו כעת זה ישיבה בסוכה. אנחנו לפי תורת משה מצווים במשך 7 ימים לשבת בסוכה, זה מה שכתוב. ואחת המטרות של הישיבה בסוכה, להזכיר ולזכור שאבינו שבשמיים במשך 40 שנה הוליך את עמנו במדבר, והם נאלצו מן הסתם להתגורר בסוכות. כשמה שמאפיין את הסוכה, אנחנו יודעים, זה מושב ארעי, מושב זמני, שבקלות אפשר לבנות אותו, לפרק אותו ולהתקדם מעלה. ובאופן הזה עמנו התקיים לא שנה, לא שנתיים, לא 10-40 שנה. והשאלה היא, מה נושא הסוכה וכל מה שמתחבר לסוכה אמור לדבר אלינו? ואני מבין שעבורנו הסוכה, או כל המשמעות של הסוכה, אם נדייק, אמור לקבל תוכן הרבה יותר מעשי ועמוק בחיים שלנו. תראו, דבר אלוהי מלמד אותנו שאנחנו בעולם הזה אמורים להרגיש ולחיות כמו אנשים זרים, כמו גרים. השאלה אם ככה אנחנו מרגישים, ככה אנחנו פועלים וככה אנחנו חיים. זה לא מספיק שזה כתוב שכך זה אמור להתקיים. השאלה אם בדרך הזאת אנחנו מנהלים את חיינו בעולם, זאת השאלה. תראו, אני מנסה להיות מאוד ריאלי ומאוד מציאותי. אני מבין שאם אדם בעולם הזה, הלב שלו בדברים של העולם, הלב שלו לא יהיה במלכות השמיים. תראו, בדבר הזה אין פטנטים, אין יוצאים מן הכלל. איך יש שאומר? איפה שהאוצר שלך, שם יהיה הלב שלך. אין יוצאים מן הכלל. אדם שהלב שלו זה באושר החומרי וכל מה שמתלווה לזה. ויש לו את הרצון שיהיה לו דירה גדולה, יפה, מרווחת, כמה מפלסים, למה לא? מכונית, 200, 300, 400 אלף, למה לא? אלוהים ברך אותו, נתן לו כל טוב, בגדים, הכל פרסט קלאס, ברמה הכי גבוהה. אדם שחי כמו מלך, ועוד הוא נהנה לומר, אלוהים ברך אותי, אלוהים נתן לי כל טוב. אני אומר לכם, אשמח דבר אלוהים, בן אדם כזה, מאמין כזה, מבזה, פשוט מבזה, את ישוע משיח בחייו. כל אותם אנשים ידועי שם, שחיים כמו מולטי מיליונרים, ומצהירים שאלוהים ברך אותם, אני אומר לכם, ואני לא מתווכח על זה, הם הצללו עמוק עמוק לאש גיהנום. אין לי הבנה אחרת. זה הבנה שלי את דבר האמת. אלה אויבי צלב המשיח בכל צורת החיים שלהם. איך אומר יוחנן באיגרת שלו? אנחנו צריכים ללכת בדרך שהוא חי. מה זה, סיסמה? זה דיבורים? מה זה? מה זה? לחיות את זה. נכון? הנפש של כולנו רקובה, מקולקלת. יש דברים שונים שלפעמים רוצה לעצמה. קאט, 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 כל הזמן קאט, לחתוך. מי שמתרגל לעשות את זה, חלק מהחיים שלו, הוא כבר לא חושב. הוא מרגיש משהו הכי קטן, הוא חותך. הוא התרגל כך לחיות. אבל לצערי לא כל המאמינים חיים באופן הזה. וחלק מרשה לנפשם יותר ויותר ויותר לצאת סיפוקים שהם לא ברצון אלוהים עבורנו. כשאני קורא על שלמה המלך, על הארמון שלו, על מקום המגורים שלו, מלך הזה שהוא גם בנה את בית המקדש, וזה היה מעשה חיובי וראוי, הוא עשה לעצמו ארמון. האם יעלה על הדעת, אני באמת שואל, שמישהו איתנו יבנה לעצמו ארמון ויגיד אלוהים ברך אותי, האם יעלה על הדעת? מה, אנחנו באמת עיוורים מבחינה רוחנית? זה מה שישוע מצפה מאיתנו בתקופה שלנו. ישוע מצפה שאנחנו נהיה חיים צנועים ופשוטים, שהמגורים שלנו יהיו צנועים ופשוטים, גם אם יש בקרבנו משהו שרוצה יותר ויותר, קאט, קאט וקאט, להתרגל לזה ולהגיע למצב שזה האידיאלי בעיניי, שאנחנו נואב לחיות חיים צנועים, פשוט נואב את זה. למה? זה ראוי לפני אלוהים, זה נכון לפניו, זה מביא לו כבוד, שזה יהיה הטבע החדש שנבנה לנו עם הגבורה של הרוח בתהליך של זמן. זה להיות מאמין, לא דיבורים, לחיות את זה. וכשאנחנו חיים את זה, אנחנו באמת מביאים כבוד לאבינו שבשמיים וישוע אדון. זה בנושא של סוכה. אנחנו צריכים להרגיש שהמגורים שלנו בעולם זה משהו זמני וארעי. וזה לא מילים, במובן הכי עמוק להרגיש וכך להתייחס. וכשאנחנו מתייחסים נכון לכל הצרכים הקיומיים שלנו בפרופורציות הנכונות, הם מעולם לא יכשילו אותנו. הם לא יכשילו אותנו. לא לנו בעיה לקום ולעזוב איך שלא ימדריך אותנו. זה אדם שהשקיע באיזה מבנה שהוא גר בו סכומי עתק ומטפח את זה יום אחרי יום, שבוע אחרי שבוע, שנה אחרי שנה, קשה לו להיפרד, זה חלק ממנו. אני פשוט מרחם, אני אומר, אני מרחם על אדם כזה שנקרא מאמין. איזה אומלל ונזכן, איזה אומללות להיות קשור לדברי העולם הזה. שאנחנו נהיה שייכים לקבוצה של אברהם, יצחק ויעקב, שלמרות שהיה להם המון המון עושר כלכלי, הם מיוזמתם בחרו מתוך יוזמה לגור באוהל. אז אני לא חושב שהיום זה מה שאלוהים מצפה מאיתנו, אם להיות אמיתיים. אם הייתי חושב ככה, תאמינו, הייתי גר באוהל. זה לא מה שאני מאמין. זה ראוי לחיות בבית, מסודר, באופן פונקציונלי, לתפקד, לעשות כל מה שהוא צריך בצורה מסודרת ומבורכת. אבל לא להגזים, לא להגזים. לא להידמות, לא להשתוות לרוח העולם. אמרתי, לא פעם אנשים באו לבית שלנו ואמרו, למה אתם לא מטפחים את הסלון הזה? יש לכם חדר ענק, תעשו ממנו. וואו, כך אמרו לי אנשים. אנחנו לא נעשה את זה לעולם. שום שמה שמביא כבוד לאלוהים זה הצניעות והפשטות. והחלק הרוחני, אם הוא קיים בנו, זה מה שמביא כבוד. כל היתר במקום שלישי ורביעי, לתת את המינון הנכון. כדי שכל החיים שלנו באמת יביא לו כבוד ותפארת אמיתיים. אני מתייחס בקצרה לכך שעובדתית רובנו לא מקימים סוכה וחיים בה. אני רק אומר, אנחנו מבינים על סמך כל האמת של הברית חדשה, שאנחנו שומרים את מצוות התורה באמונה. אם מישהו חי באיזשהו מקום בארץ והתנאים מאפשרים לו והוא מרגיש באמונה לבנות סוכה, שיבנה, אנחנו לא נגד חלילה. אבל יש לנו את החופש במשיח, חופש אמיתי לשמור את המצווה הזאת שקראנו כעת של לשבת בסוכה לפי איך שאלוהים מדריך אותנו. ואלוהים מדריך אותנו לשים את האנרגיה על הדברים שאמרתי לפני שתי דקות, לחיות בבית הרגיל שלנו כאילו שהוא סוכה, כאילו שהוא סוכה, ואני לא מגזים. זה נותן לי שלום פנימי, תאמינו לי. זה מספיק טוב לפני אבינו שבשמיים, זה אמיתי. היתר כל אחד שיעשה כאמונתו לפי האפשרויות שלו לפני אבינו שבשמיים. והדבר האחרון שאני רוצה לסיים איתו, הזמן מתקדם, זה נושא הנתינה, שגם הוא מתקשר לחג הסוכות. אלוהים מצווה את עמנו בכל אחד משלושת הרגלים, ונזכור שסוכות הוא אחד משלושת הרגלים, לבוא אליו לבית המקדש. איך אומר? ופניי לא יראו ריקם. אלוהים באמת מצפה מאותם אנשים שהוא ברך אותם במהלך השנה בברכות שונות, שיבוא אליו עם משהו אמיתי. לא יהיו קמצנים ולא אגואיסטים ושמעו את הכל לעצמם. והנושא של נדבה ותרומה מוזכר במקומות שונים בתורה. אני מגיש מעבר למעשה שזה היה חובה. היה חובה על כל אדם בישראל להביא עשירית. זה היה דבר אלוהים. אבל מעבר לזה, אלוהים ציפה לתרומות ונדבות. הזכרנו לקט שכחה ופעם, מי שזוכר, שהיה צריך עבור היתומים, עבור האלמנות, עבור החסרים, לתת להם אפשרות להתקיים. בתקופה היה לא היה ביטוח לאומי שמספק אמצעים שונים לאנשים שחסר להם. לא היה. עדיין יכול לגבוע ברב. כך אנשים חיו בתקופה. אגב, עד היום יש מקומות בעולם שאנשים כמעט מתים ברב. אין להם. ואין אף גוף שיוכל לממן ולעזור להם, לצערנו. אבל לפחות בישראל אני לא מכיר תופעות קשות כאלה, אני לא מכיר. ולכן הנתינה צריכה לעשות באמונה. עכשיו, אנחנו כמאמינים בישוע נקראים לא לחיות עבור עצמנו, וגם אלוהים ברך אותנו בעודפים. זה לא חטא שיש לנו עודף, שלא יבנות. החטא הוא להשתמש בעודף עבור עצמנו. תקשיבו מה אני אומר. בלי שום קשר. אם יש לי עודף של 100,000 או מיליון או מספר מיליון, זה לא רלוונטי. החטא הוא לחיות כאדם עשיר. זה החטא. וכשאלוהים מברך אותנו בעודף, מה צריכה להיות הכניעה של חיינו? לא עבור עצמנו. לא עבור עצמנו. להרגיל את עצמנו. בנייה של הרגל, אפשר להתרגל לזה. לחיות בצניעות ובפשטות. מה שצריך תודה לה, תמיד יש לנו, ומעבר. ולהשתמש בעודף, באמונה, באהבה, ובשמחה, לטובת צרכים אמיתיים של האחים והאחיות שלנו. מאמין אמיתי הוא לא אדם אגואיסט. זה פשוט מגעיל אותו, מגעיל אותו, את נשמתו, לחשוב רק על עצמו. מאמין אמיתי מודה לאלוהים ולישוע שיש לו את הזכות ואת האפשרות לתמוך ולעזור למי שזקוק. זה לא רק שלא מעציב אותו, זה משמח אותו. אני לא מכיר סיפוק יותר גדול מדברי החומר מאשר להשתמש בהם עבור צורך אמיתי של אח או אחות. אני לא רואה משהו יותר גבוה מזה. זה באמת מחמם את הלב שאתה הקטן, המוגבל, החסר, אלוהים משתמש בך להיות לברכה למישהו. זה צריך להיות הרגשה שכל אדם רציני באמונה. הוא מודה לאלוהים שהוא משתמש בו, שיש את הזכות להיות כלי בידיים שלו. זה הרוח של אדם שאוהב את האמת, את הצדקה ואת האחים והאחיות שלו. אני חוזר ואני אומר, אנחנו חיים בשביל להביא לו כבוד אמיתי. וכשאנחנו בחוכמת אלוהים, בהדרכה שלו ובחסד שפועלים, יודעים מה התוצאה? שאבינו שבשמיים מקבל את הכבוד. הוא מקבל את הכבוד. יש לנו תיאורים כל כך יפים בברית חדשה על פולוס שגייס תרומות לטובת הקדושים שבירושלים, מי שזוכר, וכשהם התברכו המאמינים שנפוצו לכל עבר מהתרומות של אנשים שבכלל לא הכירו באופן אישי בקהילות השונות, למי הם הודו? לאבינו שבשמיים וישוע אדון. ואני רוצה שנבין, כשאדם נמצא בחוסר אמיתי, זה באמת לא קל. אני אמרתי ואני חוזר, הברכות הרוחניות הן אלפי מונים יותר משמעות מהברכות החומריות, אבל אם אדם נמצא בחוסר אמיתי, במצוקה אמיתית, זה גם יכול להקשות מאוד בחייו. ובשביל זה אנחנו כמשפחה אחת גדולה אמורים לתמוך ולעזור בשמחה ובאהבה לפי הדרכת אלוהים בקרבנו. ואז אבינו שבשמיים וישוע אדון יקבלו את כל הכבוד והתפארת, ואנחנו נהיה שמחים ומאושרים בחלק הקטן שאלוהים משתמש בנו לפאר אותו כבר בעולם הזה, ולהמשיך לפאר אותו בנצח במלכותו.